אנחנו נפרדים בעוד כשבועיים וחצי מתלמידינו בני חוץ לארץ שלומדים בישיבה. ואני חושב שהשאלה המרכזית שהם צריכים להיות טרודים בה משבועות ועד היום שהם עוזבים את הישיבה, איך חופשת הקיץ בין הזמנים לא תגרום לבחור לרדת מרמתו הרוחנית, אלא הפוך, תגרום לו לעלות. ואני חושב שיש בפרשה שלנו ארבע נקודות שאני מבקש להתייחס להם. כל נקודה ונקודה יכולה להיות שיחה בפני עצמה, מאוד אקטואלית, מאוד רלוונטית, אבל בזמן שיש לנו אני רוצה להתייחס לארבע נקודות. אומרת הגמרא בסוטה בית עמוד א', רבי אומר, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? השם שם, התורה, את פרשת נזיר מיד אחרי פרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אז נזירות על היין צריכה להיות כתשובה לראיית סוטה בקלקולה. אם לא היה לי התרעשי על הגמרא, הייתי אולי חושב שלראות סוטה בקלקולה זה לראות את הניוף, לראות את העבירה, ואז ודאי זה מובן. אדם שרואה דבר כזה חייב מיד איזשהו מנגנון הגנה כדי לחזור לקדושה. אבל רש"י אומר אחרת לגמרי. רש"י אומר שכל הרואה סוטה בקלקולה, הכוונה בניבולה או בבושתה. בכלל לא מדובר על אדם שרואה את הניאוף עצמו. יכול להיות שלאדם כזה גם להיות נזיר לא מספיק, הוא צריך הרבה מעבר. מדובר על אדם שרואה את העונש של השוטה, כמו שכתוב בפסוק בתת השם את ירחך נופל ובתנך צבא. אז הוא רואה את הבושה של השוטה, הוא רואה את ניבולה. וכאן אני לגמרי לא מבין. אני דווקא הייתי חושב שמי שרואה את העונש של הסוטה רק יתרומם ביראת שמיים, יראה את ההשגחה הפרטית, יראה את השם כמלך, יבין מה קורה לאישה שחוטאת מקבלת עונש. הייתי חושב שלראות דבר כזה זה חיזוק בעבודת השם. למה מי שרואה את העונש של הסוטה צריך להזיר עצמו מן היין? אומרים בעלי המוסר, כי עצם זה שאתה חושב על סוטה, גם אם אתה מדבר על העונש שלה, וגם אם אתה מדבר על השגחה פרטית, אבל השגחה פרטית דרך סוטה, הרי אתה מאבד רגישות. Losing sensitivity. אתה מאבד רגישות. וכשאתה מאבד רגישות, אז להיות סוטה זה לא סוף העולם. ולכן גם שם אתה צריך תיקון, להזיר עצמך מן היין. אז איפה הדברים מגיעים? מסביר הרב דסלר, עדים שגורמים לאדם מיתת בית דין. הם רואים אדם מחלל שבת, הם מטרים בו, אסור לך לחלל שבת. והוא אומר להם אף על פיכם. אז הם עושים מצווה, הם אומרים לו שיפסיק. אומרת התורה, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו. אומר הרב דסלר, מדוע? כי לשמוע משפט כזה, אף על פי כן שאסור אני עובר עבירה, באותו רגע הם הפסידו רגישות. וכשהם מפסידים רגישות, הם צריכים תיקון. זה שהם הורגים אותו ראשוני, זה התיקון להפסד רגישות. זאת אומרת, חבר'ה, הפרשה מלמדת אותנו יסוד גדול מאוד, גדול מאוד בעבודת השם. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה לנו ומה לא, מה לעשות ומה לא לעשות, מה לראות ומה לא לראות, השאלה אינה צריכה להיות רק שאלה הלכתית. לראות קלקול של סוטה, לראות ניבולה ובושתה, לא עוברים על שום איסור. להתרות עדים, לא עוברים על שום איסור. אבל עצם זה שאתה מעורב בזה, עצם זה שזה מה שאתה עסוק בו, זה מפסיד לך רגישות. ולכן אתה זקוק לתיקון. תסתכלו עד איפה הדברים מגיעים. ואני חושב זה ממש נר נרועץ מה שאני הולך להגיד כעת. עשיו מתחתן עם נשים שעובדות עבודה זרה. אומר הפסוק, ויהי עשיו בן 40 שנה ויקח אישה ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. יצחק ורבקה מאוד מאוד מצטערים שעשיו מתחתן עם אישה שעובדת עבודה זרה. אומר המדרש, למה כתוב יצחק ורבקה? למה לא רבקה ויצחק? למה יצחק מופיע ראשון? אומר המדרש, על ידי שהיא הייתה רבקה בת כומרים, לא הייתה מקפדת כל כך על תינופת עבודת כוכבים. אבל על ידי שהיה יצחק בן קדושים, היה מקפיד על תינופת עבודת כוכבים. ליצחק זה הטריד יותר, זה הפריע יותר. הוא היה רגיש לזה יותר. הוא היה בן של קדושים. רבקה ראתה עבודה זרה כבר. מתי היא ראתה? כשהייתה בת 3. הכל היא עזבה. מתוך אידיאולוגיה. הכל. כשהיא נכנסה לאוהל והתחתנה עם יצחק, הכל חזר מה שהיה אצל שרה. הנר הדלוק, הברכה בעיסה, הענן קשור להר. אבל עצם זה שעד גיל 3 היא ראתה עבודה זרה, כשעשיו התחתן עם אישה שעובדת עבודה זרה, זה לא סוף העולם. היא מצטערת פחות מיצחק. תראו עוד איפה הדברים מגיעים, מה הדברים האלה מחייבים אותם בתוך הישיבה ומחוץ הישיבה. לא להפסיד רגישות. השפת אמת אומר, ואני אומר את זה הרבה פעמים בשיחות אישיות לתלמידים שבאים ומדברים איתי על כל מיני נושאים שהם רוצים תיקון, תודה רבה, אני מאוד מודה, כולל הרהורים, כולל כל מיני דברים כאלה שלא כאן המקום לפרטם, אני מביא להם את דברי השפת אמת, שהשפת אמת על מה שכתוב סור מרע ועשה טוב, השפת אמת מוסיף מילה אחת, סור מרע על ידי עשה טוב. אל תתמקד ברע גם כשאתה רוצה להוציא אותו. אל תגדיר את עצמך כחותך. אם תתמקד ברע, כבר תפסיד הרגישות. אתה רוצה להוציא את הרע, רוץ, תעשה עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. כך עשו מרע יעבור. אז הנקודה הראשונה, כן, אותו דבר מי שהולך למלחמה, כשחוזר צריך להביא קורבן. למרות שהוא עושה מלחמת מצווה, אבל הוא ישיר רגישות, הוא הורג בני אדם. מספרים על הרב קוק, מישהו תהיה לי טוב גינה, דיברו בדברי תורה, ופתאום אותו אדם כתב פרח. הרב קוק עצר אותו, אמר לו, רוצח, לך מהגינה שלי, אני לא רוצה אותך פה. אתה פשוט רוצח. הפסק את הפרח מיניקתו. הרקת את הפרח. זה המשקפיים למי שלא מאבד רגישות. שגם לכתוב פרח זה רציחה. אז גם אדם שרואה עונש של סוטה, אבל הוא מאבד רגישות. ולכן אם בחור שואל את עצמי, היו לי בחורים שהגיעו לי השבוע, איך אנחנו שומרים את כל מה שקיבלנו פה? הנקודה הראשונה, תהיה בטוח שאתה בודק דברים, תבדוק אותם לא רק בפן ההלכתי, אלא תבדוק אותם בפן שלא לאבד רגישות. אולי לפני שנעבור לנקודה הבאה, הייתי רק מוסיף פה את דברי הגר"א. כשלמדנו ועסקנו בסוגה של חוקות הגוי, יש גר"א מאוד מאוד מעניין. ולמרות שאנחנו לא פוסקים כמותו בהלכות חוקות הגוי, הרמב"ם כן, אבל הרמ"א לא, אבל בהלכות עבודת השם צריך לפסוק כמו. הגר"א אומר שכשהתורה אמרה בחוקות הגוי לא תלכו כדי שלא תאבדו רגישות, אל תעתיקו דבר שבא מהחוקות הגוי. מה הגדרה? אומר הגר"א, תשאל את עצמך אם העולם היה כולו עולם של בני תורה. לא היו גויים בכלל. האם הדבר הזה היה קיים או לא היה קיים? אם הוא היה קיים כאיזה גאון שממציא מזגן וממציא מכונית וכולי, אתה יכול להשתמש. אם הדבר מגיע בעצם איזשהו מוטיב גוי, הרי אם תשתמש בזה, תאבד רגישות. זה אני חושב צריך להיות הפרמטר שלנו בעבודת השם, גם אם לא נפסוק שזה מהלכות חוקות הגוי, אבל מהלכות עבודת השם, כדי לא להפסיד רגישות. נקודה מספר אחד, איך לשמר את כל מה שהישיבה בנתה בבחור. נקודה מספר שתיים, אני מצטער אבל בגלל הצרידות שלי אני שוטה ואני מודה למי שנתן לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מנורא. תודה רבה. אחד הדברים שיכולים מאוד מאוד לבלבל בחור שיוצא לבין הזמנים, זה היחס לגישויות, היחס למטריאליזם, היחס לחומר. אם בישיבה החומר תופס פרופורציה מסוימת וברור לכולם שהוא רק מכשיר, הרי בחוץ הוא יכול לתפוס פרופורציה אחרת. וכאן אני חוזר בה פרשת נזיר בתורה מלמדת אותנו הרבה מאוד. אומר הפסוק, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום, באמצע הנזירות פתאום יש לו מת, ותימא ראש נזרו, וביום השביעי יביא שני תורים, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לחופה, לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. נזיר שמפסיק את נזירותו צריך להביא קורבן חטאת. וכל הדברים דורשים הרבה ביור. מדוע? הרי הוא בכלל אנוס בזה שפתאום מת עליו בפתע פתאו. מדוע הוא צריך להביא קורבן? רב לזר הכפר אומר, וכי באיזה חטא חטא, אלא שציער עצמו מן היין. לא מדובר על אותו נזיר שראה סוטה ולכן החליט להיות נזיר. לא מדובר על אותו נזיר כמו שהגמרא מביאה בנדרים. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, וכשעשותיו שטורות לו טלטלים, אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך? זו הנאה. אמר לי, רואה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבועה שלי ופחז עליי יצרי, וביקש לתורדני מן העולם. אמרתי לו, רש, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? ונחלטתי להיות נזיר. מיד עמדתי נשקתיו על ראשו ואמרתי, בני, ירבו נודרי נזירות בישראל. אז לא מדבר על נזיר שעושה את זה כעבודת השם. מדובר על נזיר שעושה את זה כי בשבילו ההנאות של העולם הזה, או בכלל העולם, מציאות העולם הזה, היא מנוגדת לעבודת השם, ולכן הוא מזיר עצמו מן היד כדי להיות מלאך. הוא חטא. איזה חטא? איזה איסור דאורייתא הוא עבר? אומר דעת זקנים, החטא פה זה לא מלשון חטא של לאו, אחד מהלאווים, אלא החטא פה זה מלשון הכתי. הכתי את הנפש מיהודה ומנעה מן היין. הכתי הכוונה, לא עושה את הדברים הנכונים, פספס, טעה, עשה לא נכון. הוא לא עושה את יעודו. כדי שבחור לא יפסיד את כל מה שהוא מקבל בישיבה, בחור חייב לא לצמצם את התורה, לא לצמצם את עבודת השם. לא לחשוב שכל עבודת השם נמדדת רק בלימוד. לא לחשוב שכל החומריות שקיימת בעולם היא כל כולה באה להרחיק את האדם מן הקודש. אלא החובה שלו היא לקדש את החום. זה כמובן דורש את המינון הנכון, את הדרך הנכונה. כמו שהרמב״ם מדבר שאפשר להיות נבל ברשות התורה. אבל רק אם נרחיב את הקודש וננחיל אותו גם על החול, וננחיל אותו על כל האישיות שלנו וכל מה שאנחנו עוסקים בו, ונחיה את זה בכל דבר 24 שעות 7 ימים, נוכל להתרומם מחוץ לישיבה ולא לרדת מטה. וזה מה שהנזיר לא הבין, ולכן הנזיר טועה. בגלל שהנזיר חושב שגשמיות מורידה את האדם, ואז הוא מנסה להילחם איתה. הוא לא יצליח. הוא יצליח לטווח קצר, הוא לא יצליח לטווח ארוך. ולכן, אפילו שהוא אנוס כשמגיע מת, אבל עצם זה שהוא הכניס את עצמו למצב שהוא לא צריך להכניס את עצמו, הרי ברגע שהוא נטמע, הוא נענש. הוא נענש על זה שהוא הכניס את עצמו למצב שאחר כך גרם לו להיות אונס, כשהמצב הזה בכלל הוא לא היה צריך להכניס את עצמו אליו. לכן הוא מביא קורבן. אני חושב שבישיבה אנחנו לא תמיד, האברכים כן, אבל הבחורים לא תמיד מספיק מתחנכים לנקודה הזו של קידוש החומר, כי כל היום בישיבה האדם עוסק ברוחניות. אין לו את הבית שלו, את הכלים שלו. אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו יוצאים החוצה, מאוד מאוד להפנים את המסר הזה. להבין שזו סיבה, אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי שבועות, זו סיבה למה תורה ניתנה לבני אדם ולא ניתנה למלאכים. הראש השיבה הזכיר את הגמרא שכשמשה רבינו רצה לבוא למלאכים, המלאכים רצו לרגום אותו באבנים. אמרו מה לילוד אישה בינינו. המדרש מביא שכאשר המלאכים אמרו מה לילוד אישה ורצו לזרוק אבנים, הקדוש ברוך הוא שינה את פניו לפנים של אברהם אבינו. באותו רגע הם לא יכלו לזרוק אבנים כי זה חוסר הכרת הטוב, כי הם התארחו אצל אברהם בבית. שואל הפרי צדיק, יופי, מצאת איזשהו פטנט חיצוני שהם לא זורקים אבנים, אבל מה זה עונה על השאלה למה התורה יורדת לארץ? תודה. אומר הפרי צדיק, זה בדיוק התשובה. אברהם אבינו היה הראשון שקידש את החומר, לושי ואפירות. הוא הבין מה מטרת החומר בעולם הזה. הוא הבין את מה שאומר הרב מקוצק, אנשי קודש תהיו לי, מלאכים יש לי מספיק, תהיו אנשי קודש. את המעלה הזאת של קידוש החומר אברהם נתן לכל אחד מאיתנו, וזו הסיבה למה עם ישראל מקבל את התורה ולא מלאכים. כי מלאכים מנותקים מהחומר, הם לא יכולים לקדש אותו. אם בחור לא יקדש את החומר, והחומר הוא בילד אין, הוא חלק מהאישיות שלו, הוא לא יכול בלעדו, יוצא שהוא מצמצם את ריבונו שלו. דיברתי על נקודה ראשונה, מה אדם רואה, מה אדם שומע, מה אדם קורא, מה אדם רוכש, מה אדם עושה, לא לאבד רגישות. וזה חייב להיות פרמטר בבחירה, כמו שההלכה והקפדה על הלכה חייב להיות פרמטר בבחירה של הדברים. דיברתי על נקודה שנייה, אי צמצום התורה וקידוש החומר, ואני מבקש להגיע לנקודה השלישית ובה אסיים בגלל הזמן. לנקודה הרביעית נשאיר לזמן אחר. אומר המדרש, מביא את הגמרא, הגמרא, אנחנו מתחילים את הפרשה, נשא את ראש בני גרשון גם הם, ואומרים מה התפקידים של בני גרשון. פרשה הקודמת הבאנו מה התפקידים של בני קהת. שואל המדרש, אבל בני גרשון היה בכור, אז למה הוא לא מופיע ראשון? למה קודם אומרים את התפקידים של בני קהת ואחר כך אומרים את התפקידים של בני גרשון? תשובה, כי בני קהת לקחו את ארון הברית ששם התורה, בני גרשון לוקחים רק את יריעות המשכן. ועל זה מביא המדרש את הגמרא באוריות, הדא ודכתיב יקרה היא מפנינים, התורה יקרה מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. אם היה ממזר תלמיד חכם, הוא קודם לכהן גדול עם הארץ, יקרה היא מפנינים אפילו מזה שנכנס לפני ולפנים. אתם שומעים מה כתוב פה? אדם יש לו חולה בבית, לא עליהם, בית המקדש קיים. אני מביא עכשיו את הדברים איך שרב שלמה שבדרון הציג את הדברים בחיות שלו, בהסתכלות שלו על הדברים. בית המקדש קיים, אדם יש לו חולה גדול מאוד בבית, הוא רוצה שמישהו יתפלל עליו, ילך לחכם ויתפלל עליו. יש לו שתי אפשרויות: לתפוס את הכהן גדול דקה לפני שהוא נכנס לקודש קודשים ולתת לו את השם כדי שכהן גדול יתפלל עליו בקודש קודשים, או לגשת לתלמיד ישיבה שלומד עכשיו גמרא ולבקש ממנו שיתפלל עליו. אומרת הגמרא, עדיף התלמיד חכם, כי תלמוד תורה כנגד כולם. אני חושב חבר'ה שזה נקודה שלא קל להפנים אותה. הרבה מהסביבה, מהאנשים שנמצאים בסביבה שאנחנו מכירים מדור ההורים וכולי, והרבה זה בהשפעת השואה, חושבים שלהיות יהודי טוב זה לעסוק בפנינים, בקיום מצוות, ויש איזו חשיבות בפני עצמה. אבל יקרה היא מפנינים. אי אפשר בלי קביעות של תלמוד תורה. אבשלום סבדרון שואל, למה בכלל חז"ל הצריכו לשנות את פשט הפסוק במשלי? למה הם פשוט לא מסבירים שתורה יותר יקרה מפנינים? פרוס, למה הם צריכים להגיד שהכוונה היא שתלמיד חכם יותר יקר מכהן גדול? למה לא להגיד כפשוטו, זה גם מעלת התורה, שהיא יותר יקרה מפנינים? אומר אבשלום סבדרון, למה הדבר דומה? לאדם שרצה לקנות יהלום מאוד גדול לאשתו, מתנה. קונה את היהלום. אחרי שהוא יוצא, הוא רואה שיש בחלון הראווה משהו גדול יותר. אומר למוכר, אני רוצה להחליף, כי אני רוצה יותר גדול. אומר לו המוכר, ארוז זכוכית. הוא לא יהלום. זה רק נמצא לקישוט של החלום ראווה. הוא אומר, אתה יודע מה, אבל בוא אני אקנה את זה, משלם כמה גרושים, קונה גם את זה. מביא לאשתו, אומר לו, תבחרי, גדול יותר או קטן יותר? שייך בכלל להשוות? יש מה להביא את שני הדברים כשזה פנינים וזכוכית? אומר אבשלום סבדרון, אי אפשר להסביר את הפסוק כפשוטו, כי אם הפסוק אומר שתורה יותר יקרה מפנינים ופנינים, וזה הכוונה, אין שום מה ואמינו שזה יהיה אחרת. משלי לא צריך לחדש לי את הדבר הזה. פשוט וברור שתורה יותר יקרה מפנינים. לכן חז"ל ראו צורך להסביר שהכוונה היא כהן גדול מול תלמיד חכם. ממזר. פה היה שווה אמינו. פה הייתי חושב שכהן גדול יותר גדול. לא, תלמיד חכם עדיף על כהן גדול, כי תלמיד חכם זה הכל בא בעמל, אין שום ירושה. כהן גדול, הגדול בא בעמל, אבל הכהן בא מאביו. הקוצקר שאל את אבנינזר, למה נזיר לא מתאמל למשפחתו ולמה כהן רגיל כן? אמר לו אבנינזר, כי כהן רגיל קיבל את כל הכוח שלו ממשפחתו, מהוריו, אז הוא צריך להתאמן. נזיר זה הכל עמד, אז הוא לא מתאמן. לכן גם כהן גדול לא מתאמן, כי חלק מזה, לפחות הגדול, הוא בעמד. גדול מאחר, זה בעמד. אבל עדיין תלמוד תורה גדול יותר, כי הוא המשפיע הגדול ביותר על האדם. הכוזרים משפיע את המצוות לתרופות ואת תלמוד תורה לאנטיביוטיקה. כמה זה משפיע על האדם, על הנשמה. אי אפשר להמשיך להתרומם בבין הזמנים או שבת מחוץ לישיבה אם אין בה קביעות של תלמוד תורה. זה היקרה עם מפנינים. יוצא שדיברנו על שלוש נקודות בשלושתם מהפרשה שלנו. ערכה של תלמוד תורה, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. נקודה ראשונה, וזה עיקר תפקידה של הישיבה, לתת לכל בחור את אהבת התורה, את הכלים, שהוא באמת יוכל להתמיד בתלמוד תורה יום יום, יום יום. נקודה שנייה, היא צמצום הקודש, הרחבת הקודש, הבנה שכל תפקידי, כל יהודי, משום שהשם ימצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל דבר. נקודה שלישית, להחליט דברים לפי לא רק פרמטרים של הלכה, אלא לא לאבד רגישות. ונקודה רביעית, ואני אזכיר אותה מאוד בקצרה בגלל הזמן, כמו שיש נזיר, שזה טוב שהוא היה נזיר, מי שראה סוטה, אותו אחד שיצרו גבר עליו, ויש נזיר שעושה את זה בגלל שהוא מצער עצמו מן היין, והוא נלחם עם עצמו כל הזמן, כי בשבילו גשמיות זה לא עבודת השם, ובשבילו זה גרוע להיות נזיר. הוא צריך לעבוד על עצמו, להבין את הדברים בשורש, ולהרחיב את הקדוש ברוך הוא גם על היין, במינון הנכון. יש נזיר כזה ויש נזיר כזה. בחור שרוצה לרומם את כל מה שהוא קיבל בישיבה, חייב לעבוד בצורה פרטית ולא בצורה של עדר. לא להיות מושפע מקבוצתיות, לא להיות מושפע מסביבה, אלא לחיות את החיים של הלכתחילה שלו, להחליט אם הוא נזיר כזה או לא נזיר כזה, מי הוא, מה הוא, למה הוא עושה דברים. הנה, אותו נזיר, יש נזיר של חטא ויש נזיר לא של חטא. יש נזיר כמו שהרמב"ן מביא, שדווקא הוא חוטא בזה שהוא הפסיק נזירותו, הוא היה צריך להמשיך עם נזירותו הלאה. אז יש נזיר שחוטא בעצם זה שהוא נהיה נזיר, ויש נזיר שחוטא בעצם זה שהוא מפסיק עם נזירותו. כי לכל אחד יש את הוותן חלקנו בתורתך. לכל אחד יש עבודת השם שלו. ואחד הדברים שלא יכולים להינתן לא מעל במה, ולא בשיעור גומרה, אלא זה תהליך נפשי שכל תלמיד וכל מי שנמצא בישיבה צריך לעבור ולחוות, זה למצוא את הוותן חלקנו בתורתך, למצוא את החלק שלו בעבודת השם. אם באמת נצליח פה בבית המדרש הנפלא שלנו שכל תלמיד ימצא את החלק שלו בעבודת השם, נהיה רגישים, לא נאבד רגישות, נקדש את החומר ונשים את תלמוד תורה כנגד כולם כגולת הכותרת שלנו, יקריי מפנינים, הרי נזכה כל חיינו להתקדם מעלה מעלה בעבודת השם.
תודה רבה. שפוע גדול.